תזכיר כמה הלכות שייכות בדיקת חמץ בענייני הפסח בעזרת השם. מצוות בדיקת חמץ זה למעשה חכמים תקנו אותה בשביל לבאר את החמץ. וצריך לברך עליה שקידשנו במצוותיו וציוונו על ביאור חמץ. והאמת שעיקר המצווה היא למחרת כאשר אנחנו שורפים את החמץ. והנה כדמי, מי שלא יהיה בבית שלו ורוצה ללכת אותה לילה מביתו, הוא רוצה לנסוע וכדומה, רוצה לנסוע כבר מהלילה, לא להשאיר את הכל למחרת, יכול גם לשרוף את החמץ בלילה, אין בעיה, לא חייב לשרוף אותו, לקחת אותו איתו ולשרוף אותו למחרת. כי כבר הגיע הזמן של הביאור. אז עיקר צריך לדעת להבין, שעיקר מצוות ביאור חמץ הוא מצד שאני מחר אבאר אותו מן העולם, איך מבארים אותו? משנה אמרה שלוש שיטות יש. אחד, שורפו באש, שתיים, זורעו לרוח, שלוש, זורקו לים. ביארו שיש כאן סודות. חמץ זה מבחינת אפר, יש לנו אש, רוח, מים, אפר. אז אש זה הכי חשוב. אחר כך, אחרה בא רוח, אחרה בא מים. ולמה האש חשוב? מה יש באש? אין כמו, תדעו, כמו האש שמבטל יצר הרע. למה? הדוגמה היא, כך אומר הזוהר, מהנחש. תדוע שהנחש מפחד מאש. שיש כאלה שושבים בשדות, כמו החיילים או אנשים נבדים שנמצאים במדברות או בשדות פתוחים, מקומות שמצויים נחשים, אז מבעירים אש והנחשים בורחים. כי הנחש מפחד מהחום. גם ידוע שהערס של הנחש לא יכול לא עלינו לעבוד רק ב-20-25 מעלות חום. כי מה הסוד של הערס? הוא מוריד את החום של הגוף, במינן שלא יבוא ולא יהיה, מי שמקיש אותו נחש, אז החום של הגוף מיד יורד. ואז צריך לדעת איזה ערס הוא קיבל, נותנים לו נסיוב שמחזיר לו את החום בחזרה, ממיס לו את כדורות הדם, זה מה שהוא עושה, ואחר כך יכול להרוג אותו, מגיע למוח, שמשמור. עכשיו, הנחש מפחד מן האש. זה הטעם שעיקר מצוות ביום חמץ הוא בשריפה. זה הליבה השיטה של הרדב"ז, כמו הזוהר הקדוש, שכתב הרדב"ז שהסוד של החמץ זה יצר הרע בעצמו. ולכן מבארים אותו. מתי זמן ביאורו? אור לארבעה עשר, בודקים את החמץ לאור הנר. מתי זה אור לארבעה עשר? 20 דקות אחרי השקיעה. מתי השקיעה ביום? 7-6 דקות, לפי איזה שלט? כל אחד יש לו שלט אחר. כן, אז 7-6 דקות, אתה אומר. כן, אז זה הזמן של השקיעה. תוסיף עליו 20, בוא נגיד 7.5, נעשה עגול שיתאים לכולם. 7.5, אבל יהיה שעון קיץ. לפי שעון קיץ אתה מדבר. כן. אז אם כן, 7.5 זה זמן ביאור חמץ. אפשר להתפלל ערבית קודם, אבל מי שיתפלל ערבית מוקדם, צריך לדעת שתקיים קודם מצוות תקיעת שמע בעונתה, כמה שהיא דאורייתא, ואחר כך לבאר חמץ. גם תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, אבל בלי תדיר, זה דאורייתא וזה דרבנן. הרי מי שמתפלל ערבית מוקדם, אז הוא יכול להתפלל ערבית מוקדם. אבל מצוות קריאת שמע בעונתה, זה צריך להקפיד על זה. השיעור זה רבי מרן כתב שלא מבטלים אותו. מרן כתב שלא מבטלים, אבל רוב הציבור כבר תרודים, עסוקים, הראש שלהם במקומות אחרים, נהגו בלב הכי לעשות חופש. מה לא עושים חופש? הולכים לים לפעמים? לפעמים כן. יש מקרים יוצאים מן הכלל, יש דברים מעניינים בחיים. כן. אז לכן זה, עכשיו הזוהר כתב על זה דבר מרהיב בפרשת משפטים, שהנשמה נקראת בת מלך, ועליה דיבר בפרשת משפטים, מה החיוב של האיש כלפי האישה, מה החיוב שלנו כלפי הנשמה. שם אמר שאירה כסותה ועונתה לא יגרע. שאירה זה מזונות, כסותה זה בגדים, עונתה זה עונה. אומר הזוהר, מה זה לנשמה שאירה מזונות? לימוד תורה. הנשמה מתפרנסת וניזונת מהתורה. לכן הרמ"א כשו בירור נחמד מאוד, הוא כותב הרמ"א. כותב, יש לנשמה, שתי דברים שעוזרים לה. קיום מצוות במעשה, משהו נותן צדקה, קם מפני זקן, מצוות מזוזה, מצוות ציצית, מצוות תפילים, וכן אז עדה, כיבוד אביהם, תייר מצוות. יש לימוד תורה. הוא אומר למה זה נמשל ומה זה נמשל. התורה נמשלה למים. וקיום המצוות נמשלו לאוכל. אז הוא אומר ידוע שאוכל, הבן אדם אוכל בזמנים קבועים ביום. לא מדובר בדור שלנו שכל הזמן מנשנשים. אוכל קרקרים, אוכל אני יודע מה. יש כל מיני. כל רגע, כמו הרמב״ם כותב, השם הצילנו, לא יהיה דומה לעכברים. שהם כל הזמן אוכלים. הם לא מפסיקים רגע אחת באכול. אלא צריך להיות האדם, שיהיה לו שעות קבועות של אכילה. זה גם ידוע שהפה הקבועה זה גם יותר טוב. לכל הרוחות קבועות, טובות, שעות נכונות. וכל אחד צריך לשים לב על זה, גם אנחנו, כולם צריכים. אני לא אומר את זה רק לכם, אני אומר את זה לעצמי. זה דבר חשוב, לאכול בזמן. ואז זה מצוות, אומר הרמ"א. הנשמה זה מצוות. כל מה שיש לנו בגוף, בעולם הזה, יש כנגדו בעולם הנשמות. אז הוא אומר שגם הנשמה זה ככה. יש לה שעות שאתה יכול לקיים מצוות. יש שעות שאין לי, אין לי ידי איזה משהו שאני אקיים איזה מצווה. אין לי מצווה ביד שאני אעשה. אבל מים, אין שעות קבועות לשתות מים. כל רגע, כל זמן שאדם מרגיש צמא או מרגיש שהגוף שלו יתייבש, היה לשתות. זה לא להפת נוסדים, אבל זה לימוד תורה. לימוד תורה אין לו זמן קבוע. אחרי התורה אמרה, לא יאמור ספר תורה הזה מפיך. והגית בו יומם ולילה. למען שמור לעשות כל הכתובו, כי אז תצליח דרכה ואז תסכים. אז אם כן, תורה נמשלה למים. עכשיו, שערה זה לימוד התורה. כסותה זה ציצית. שורש ציצית, צריך לכוון על השכינה הקדושה, שתתעטף. כמו שהוא עוטף אותה בציצית, ככה היא תעטוף אותו ומגנה עליו. לכן זה הסוד, תדעו, שמצוות ציצית כל כך גדולה, שקולה כנגד כל התורה כולה. והיא מגנה על האדם שהוא נמצא באיפה שלא יהיה, איפה הוא... ולכן רבינו הארי סובר שאפילו בלילה ישים עליו את הטלית. כי היא שומרת את האדם תמיד. אפילו שלילה עליו זמן ציצית הוא, אבל יש בה מצד השמירה. וגם מצד השכינה שהיא צריכה שמירה. עונתה זה קריאת שמה בעונתה. צריך להיזהר מאוד בבוקר, לומר, בזמן שחרית, לפני שיעבור סוף זמן קריאת שמה, את קריאת שמה, ובלילה, נפקה מינה שיתפלל ערבית מוקדם, או יש לו אפשרות להתפלל כעת ערבית, או להתפלל אחר כך ערבית. יזדרז להתפלל ערבית, כמו שהוא מקיים, מצוות עשה מן התורה, שהוא מקיים קריאת שמה בעונתה. לכן גם כאן. בבדיקת חמץ, יש לי נכון שיש לי את כל זה, אבל יש לי מצוות קריאת שמע בעונתה. לכן, פלל תפילת ערבית מיד בזמן. גם הביאור חמץ, מצווה, שיהיה טהור. מטהור, אז רבינו יוסף חיים כתב שיטול ידיים בכלי. אפילו שבדרך כלל אנחנו לא חוצים בכלי, שיוצאים משירותים או מהמקווה או משוזים ציפורניים, חוץ ממתי שברכים על נטילת ידיים. או אכילת כרפס. בלב פסח, אנחנו לא עובדים בכלי, כדין כל נטילה ולברכה. אבל סתם ככה רוחצים, אבל כאן יש עניין, כל אדם בכלי, עוד יותר טוב אם אדם יכול לעשות 40 נטילות, כמו שכתוב בספרים, והמקובלים כתבו, הביא את זה, עליו השלום, האמת ליעקב, היה רב בטבריה, עליו השלום. חתנו של הסניור בטבריה לפני 200 שנה, הוא היה גאון גדול בשם רבנו שפועל, קונפורטי הכהן. הוא היה מסרניקי. והוא היה הרב של העיר, אבל לא הסכים שיקראו לו רב של העיר. היום שם היו מדברים לדינו. לפני שהגיע עלייה ממרוקו, עלייה ממרוקו הגיעה לפני 150-170 שנה כבר עבר. אז לפני כן, כל השפה, גם פה בירושלים ובחברון, בטבריה, כל הערים הוותיקות דיברו לדינו. כולם דיברו לדינו. שלטו פה הרבנים הספרדים של ספרד. טורקיה, יוון, בולגריה, אז כולם היו אותה כמעט אותה ארץ, אותה שפה, אותה מנטליות, אותה, והם היו תקיפים מאוד היו. אז שם בטבריה שלט ביד רמה ושמואל קונפורטי. הוא לא הסכים שיקראו לו רב, אלא סניור. סניור בלדינו פירושו אדון, אדם נכבד. נכון שמיים?
אדון.
סניור. סניור. אבל לא, מה, אישה אומרת לבעלה שישי סיניור, והוא אומר לה, סיניורה, אתה מבין, שמי? תכה, תדרי שבח, באהבה, בחסק, אז היה אומר סיניור, אז קראו לו הסיניור, עד היום, בספרי הלכה יש מובא בשם הסיניור, מי זה הסיניור? סיניור זה היה, עליו השלום, רבי שמואל קונפורט. עכשיו הייתה לו בת, אני לא יודע אם היה לו בנים, אבל הייתה לו בת שניסית את תמיד חכם עצום, היה יליד ירושלים, שהוא נסע לשם, והתחתן עם ביתו, רבנו יעקב שאלתיאל ניניו, עד היום יש את הצאצאים שלו בטבריה, משפחת ניניו ידועה. אלה ניניו, זה הצאצאים שלו. הוא כתב כמה ספרים בקבלה, אבל הספר, וגם בהלכה, היה גאון גדול בפשט. אבל זה ספר בקבלה מאוד נפלא, בשם אמת ליעקב. זה כמו אנציקלופדיה קצרה, שכל מיני מושגים בקבלה, איפה מופיע מה. כל מיני חידושים. זו פעם אמרתי לכם על התמי ההוא שנולד, שהם אומרים שנולד בבית לחם.
ביום
השקף. והוא ממזר, אז הוא כתב עליו. עוד מעט הגיע התאריך שלו. אחד באבריל, הערבים אומרים, אחד באבריל, זה יום השקר הבינלאומי. מאיפה יצא יום השקר? הוא אומר, תספור 9 חודשים מההיריון שלו, עד הלידה שלו בסוף דצמבר. ולכן הם קוראים לזה יום השקר, להגיד שהכל שקר מה שהם מספרים. ושם הוא כתב, היה צנזורה על זה, זה נתפס בארצות בליבורנו, וגם בליבורנו זה באיטליה. וגם בכמה מדינות באירופה, פולניה ועוד, ושם היה צנזורה, עבדה חזק מאוד. אז העלימו את זה בצנזורה, ואני ראיתי מורבי בכתב ידוע על השלום, שלים את השורות הריקות, יש שם כמה שורות ריקות. והוא כתב שהנמר, שם מה הוא עשות, הוא הבין של רבנו ארי, שהנמר הוא ממזר, הגמרא אומרת שהנמר הוא לא אורגינל, היה... קוראים לו ממשפחת החתולים, אני יודע מה, אלה המדענים לביניהם, לא מבינים בין ימינם ושמאלם. אז הנמר הוא, מאיפה בא? חתול בא על הלוויה בבין המר. ולכן הוא עז פנים, כי כל ממזר הוא עז פנים. אז הוא כתב את הסוד הזה. כמה גימטריה ממזר, 10 גימטריה של ההוא, אתם תבינו לבד. ואחר כך עשה נמר במילוי שלו, נון, מן, רס. ושמע את השם של אמא שלו ושלו. ממש, אותיות, אותם אותיות. נון, מן, רש, ועשה את כל זה, והסביר איך זה יוצא משם. וגם תראה, יש שם גם, יצא גם, לא משנה כרגע, טוב, בוא נדלג על זה. כן. אז בקיצור, הוא עליו שלום, הוא היה גאון אדיר. אז הוא היה הרב של, אחר כך, ממלא מקום. ובהקדמה של ספרו הוא כותב 3 פעמים, הוא נמצא ממוות. אחד מהם, תכנס את הסניור, עד לפני 40 שנה, אני זוכר, אפילו פחות, עד לפני 30 שנה, היינו באים לטבריה, הטבע יורדים, היורד לפני הטבע. היום כבר ישרו את השטח, לא יודע למה. אז היה הטבע יורדים ממעמקים כרתיך השם. זה שכתוב במשנה, היורד לפני הטבע. והוא היה עומד בטבע מתפלל, ופתאום חזר עידת אדמה, לא תקום פעמיים צרה. והחריבה 2/3 מהבתים של טבריה. וכמה מהאנשים שם בית הכנסת גם כן, מסכנים נפלו, נפלו עליו, ונפלה התקרה עליו. והוא היה באמצע חזרת השץ, התחיל, גומר חסדים טובים, קונה הכל, וזוכר חסדי אבות, בום, רעשה הארץ. והוא נפל על הארץ, ירצה או לא ירצה, לא יעזור. ועליו אבנים, ועפר, והכיפה של בית הכנסת, מה לא? ופתאום הוא רואה את כל הטלית שלו מלאה דם. היה בטוח שהוא פצוע קשה, והוא זה, כי הוא לא הרגיש את עצמו, גם עליו אנשים. זאת אומרת, ברר זה מהפצועים שנפלו עליו. והוא יצא ללא פגע. אז הוא כותב את זה, אחד הניסים שהיה לו. עוד היה לו נס, הוא נצא מטביעה, ממש ניסים נגד הטבע, 3 ניסים היה לו. הוא גאון אדיר היה. אז הוא הביא שם, שאירע, למה הבאתי אותו? עכשיו, חמיב היה כל כך תקיף, היה מגיע בטבריה, יוצא מבית הכנסת, נשים אוהבות לפטפט, אז עומדות בקצות הסמטאות, רק היו רואות אותו מרחוק, כולם היו ברחות. מיד היו ברחות, והיו מפחדות ממנו, והיו מפחדים. אז הוא כתב שם גם על סוד של בדיקת חמץ, כי עד שמה, בעונתה, שצריך להיזהר בה מאוד מאוד. לכן גם אם מתפלל ערבית מוקדם, איך שיגיע הזמן? 20 דקות אחרי השקיעה, לומר קריאת שמע בעונתה. זה נקרא שעונתה לא יגרע, השכינה הקדושה מקבלת את חלקה אותו הדבר בבוקר. תיזהר לומר קריאת שמע בזמן. לפני, אם יכול להתחילה לפני הנץ, שזה מצווה מן המובחר, זה אין כמו זה. או לפחות שלא יעבור 3 שעות מהיום. הקורא מכאן ואילך, כאדם הקורא בתורה, זה הפסיד את המצווה, חבל. לכן צריך להיזהר בזה. אז נחזור לענייננו, בדיקת חמץ היא צריכה להיות באותו, אז הוא כתב, הזכרתי למה הבאתי אותו, הוא שהביא וגילה את הסוד של 40 נטילות. והוא כתב שכך קיבלנו מהמקובלים, מדברי הרשש עליו השלום, שאם אדם לא יכול ללכת למקווה מאיזו סיבה שהיא או מה, ייטול 40 נטילות על היד. ואיך ייטול? לסירוגין, מ-1 עד 20, זאת אומרת, 1 על יד ימין, האמת שאפשר גם בברז, שלא לא חייב כלי, אבל כאן אולי בדיקת חמץ יש יותר עניין. ימין זה 1, שמאל 2. 3-1 ושמאל-4. כך ימשיך עד שהגיע 19 ימין, 20 שמאל. גמרת 20 שמאל, עכשיו 10 מ-21, עד 30 רצוף ימין. עכשיו מ-31 עד 40 רצוף שמאל. ויחשב לו כאילו טבל במקווה טהרה של 40 שיער. והביא את הפסוק, ויקרא אלוהים לבשה ארץ. שם יש שם השם אלוקים בכמה אופנים, ויקרא. ויקרא, וביו כופרש, זה יוצא שין. זה 300, אלוקים במילון יודין יוצא 300. אחרי שהוויו ועוד א', זה יוצא לך אלוקים במילון, זה 13 אותיות, ועוד 5 אותיות, זה השם אלוקים פשוט. ועוד, אז זה שם מזין. אלוקים, ליבשה, גם ליבשה יש שם שם אלוקים, וארץ, גם כן שם אלוקים במילוי אלפין, יוצא גמטרי הארץ בדיוק. בקיצור, כל הפסוק הזה יש בו סוד גדול מאוד. טוב שאומר אותו גם. בזכות הפסוק, ויקרא אלוהים ליבשה ארץ, לא צריך לקרוא לפסוק, את המילים האלה, ויקרא אלוהים ליבשה ארץ, 4 תיבות, יש שם כל הרמז של סוד של הטבילה, של הנטילה הזאת. אבל אני חושב חיים אימץ את זה. הביא את זה בספרו גם ברב פעלים, גם בבן איש חי ועוד. אז אם כן, זה
אחד. אבל לדעת בן אדם שלא יכול ללכת לניק.
כן.
אבל לאדם שיכול ללכת
לניק. אתה צודק. אדם שיכול ללכת למקווה, ילך למקווה, ודאי. רק יזהר לא יישאר שם, יצא מהמקווה גם. אז זה העניין, אם כן, יוצא. שצריך להכין את עצמו כבית, ואז יברך בשם ומלכות, כי זו ברוכה פעם בשנה. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ביעור חמץ. היה פעם הנודע ביהודה בדרשה שלו בשבת הגדול, אז הזהיר את הציבור, כל דבר צריך להגיד, אי אפשר זה. אמרתי, תדעו שבירה זה חמץ. למה אנשים שותים, לפעמים היו אלה שרגילים לבירה, זה בעיה. היו כאלה שם באירופה, היו שותים בערב פסח, שביל כל השבוע. היו שוכבים מסטולים לגמרי, וליל הסדר היו בקושי קמים לעשות את הסדר. גם היו שותים. אז קם אחד מהציבור, אמר לו, הרב, זה כתוב פירוש בהגדה של פסח, בתחילת ההגדה. מסתכל עליו הרב, איפה בהגדה יש בירה? אומר, על ביר, חומץ, ביר, זה ביידיש, באנגלית, זה בירה. על ביר חומץ. בירה זה חמץ, מה הרב מחדש לנו חידושים? אני עושה בסדר, אבל לא טוב, אתה צודק, לא ידעתי, אבל לא רע. אז בקיצור, יש בפוסקים שכותבים, צריך לברך שהחיינו על המצווה הזאת. למה? כיוון שהיא באה מזמן לזמן, אבל זה מחלוקת. וקיים עליו, ספק ברכות, להקל, אז אסור לנו לברך. לכן, יש נזהרים להביא איזה בגד, חוצה חדשה, לובש אותה, לברך, מכוון על זה, או פרי חדש, אז היום, בזמנו, בירושלים, לא היה עדיין פירות חדשים. סקדיניה היה, זה היה רק שסק, מה שקוראים היום, זה קוראים לו סקדיניה. זה היה רק העשירים ביום ראשון של פסח משיגים. אז מה היום עושים? היום לוקחים שקדים ירוקים. שקד ירוק, יוצא כעת, והיו, שמים אותו, יש בסוכר, יש במלח. וברכים עליו שהחיינו, ולוקחים אותו, שברך עליו שהחיינו, שיהיה לו ברכת שהחיינו. אז זה הסדר, אמרנו, ואחר כך יתחיל לבדוק, עכשיו יזהר שלא יפסיק בדיבור בין הברכה לבין הבדיקה. עכשיו הבדיקה, מה היא צריכה להיות? הוא חייב לבדוק דבר, דבר, פריט, פריט. אלא אם הוא יודע שהוא למשל בדק כבר את כל המגירות ואת כל הארונות, הוא יודע ששם זה מסודר ופחות או יותר כמו שצריך, אז הוא רק יעבור באופן שטחי על כל מקום ומקום. צריך לקחת נר בידו, והנר ידק. לפי הקבלה, טוב אם הנר הוא משעבה, ככה ילד אותנו הרשש, שעבה, מה שנקרא דונג, שם עשל. יענו שעבה של דבש, למה? יש סוד גדול בשעבה, בטל כל המזיקים. עד כדי כך, שאני לא אשכח רגע, ורבי חיים פלאצ'י כתב, יש טוב סגולה, אפילו ישים חתיכת שעבה בכיסו תמיד. זה מגרש את המזיקים מעליו. למה שעבה? שע ובקה. שין עין זה שע אורות, יש 370 אורות. איפה הם? בפנים של האדם. יש לו 185 פה, 185 פה אורות. איך אומר הזוהר? קפה. קפה. קפה פה, קפה פה. קפה פעמיים, יוצא שע נאורין. מאיפה יוצא קפה? אל במילואו. שם אל, יש אל אחד פה, אל אחד פה. א' למד, מלא, א' למד ב', 111, למד בין ד', 74, ביחד 185. אז ביחד זה שע, זה השע אורות שמתגלים, כל החיצונים בורחים. כישופים, עין הרע, הכל בטל ומוטל. לכן זה הסוד של השערה. הרשש כתב את זה לגבי מוצאי שבת. טוב במוצאי שבת, לברך הנר העשוי משערה, וזה מבטל המזיקים וכל החיצונים. וכן גם בדיקת חמץ, יעשה אותה לאור נר של שעבה, יש בוחרים ברוך השם הרבה, רק הצהובים קצת הם מזויפים, ככה אתה יותר חום. החום הוא יותר אמיתי, גם יש לו ריח של דבש, לפחות שמו מעט. תערוב את היום הכל מזויף, מה נעשה? סינתטי. אז תיקח, זה גם כן.
מה שקוראים מסתכר,
כי? מסתכר, איך?
זה מה שקוראים לזה, מסתכר.
משתקי לא, משתקי זה משהו אחר, זה יקר מאוד. משתקי זה הצורי, אינו אלא שרף הנוטף, מעצה הכתף. זה משתקי, המסתי כתימני. שעבה זה שם עשר, זה יש נרות כאלה, מוכרים בחוץ.
מוישה מוכר בחוץ.
יש, כן. מוישה, יש לך? אז תראה להם פעם מה זה שעבה. זה נר דק, צבע חום, יש לו ריח של דבש, דונג. זה הדונג. ממה עושים את זה עכשיו? הפלא הגדול, עד היום כל הרופאים בעולם משתוממים מזה. הרי אין דבר בעולם שסטרילי, אין שם חיידקים כמו כברת של דבורים. הדבורות הן מייצרות את השעבה, והן עושות את זה בצורה משושה. כל הדפנות של הכברת מבפנים משושה, ובפנים יש דבש ויערת הדבש. גם יערת הדבש היא בצורה כזאת. ראית פעם יערת דבש? זה גם כן שעבה. אתה לוקח אוכל, נמאס כל הדבש נכנס ונשאר השעבה בחוץ. את זה אתה יכול לקלוט, כל הדופן. מה הסוד של השעבה? זה, יש בו חומר שנקרא פרופוליס. פרופוליס זה אנטיביוטיקה מן הטבע. אין לך דבר בעולם שהורג חיידקים כמו זה. זה נקרא פרופוליס, הוא עשוי משעבה. עכשיו, למה הם עושים את זה הדבורים? כי אם חודר איזה זבוב לתוך הכברת, יהרוס להם, תוך שעתיים, החיידקים שיביא איתו, יהרוס את כל הכברת. מה הן עושות? במקום הן מורגות אותו, ומיד, טק, 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 תוך דקה, כיסו את כולו בשעבה. אמרנו. עכשיו, כל גוף זר שיבוא, יבוא נחש, גם איתו יהרגו אותו. יבוא נסרדה, שחטו אותו, חסו אותו את כולו בשעבה, כמו אשת לוט. הכל, אז זה השעבה, לכן זה סוד השעבה, לא סוד גדול מאוד. תראו, כל דבר שאתם רואים בזוהר הקדוש, כמה הקפיד עליו, יש רואים שגם בטבע יש לו. למשל, הערבה. הערבה, אנחנו יודעים שהיא מגרשת את המזיקים, גם כן. זה שחוקטים אותה בראשון הרבה, ולוקחים אותה בארבעת המינים. הערבה, זה כבר לפני 200 שנה בגרמניה, חברה הכי גדולה שם, חברת בייר, שמייצרת תרופות, היא יצרה את האספירין האמיתי, האורגינל. יש אספירין של מזויפים, אבל האספירין האורגינל, לא עליכם מסובן בדלקת פרקים, שלא יבוא ולא יהיה, או חום שאי אפשר להוריד אותו, אז יש את האספירין שלהם, זה עשוי נטו מהחומר הזה של העץ ערבה. הם לוקחים את הענפים של הערבה, קולפים את הקליפה של העץ, יש שם כמו אבקה לבנה, אתה רואה. תקלח את הערבה פעם ותראה, היד שלך תהיה כמו מקומחת כזאת. זה הקרח הזה, ממנו מייצרים את האספירין, שזה נגד חום, נגד מחלות, נגד כל מיני דברים. אז אתה רואה שהקדוש ברוך הוא בנה בתוך הבריאה הטבעית את כל התרופות. כן, הרמב״ם עליו השלום, מה יהיה כוחו ברפואה? הכל בצורה טבעית. כל עשב ועשב, כל דבר ודבר, היה יודע איך לעשות ואיך לייצר כל מיני תרופות וכל מיני עניינים. אז נחזור לענייננו. יבדוק, מי שלא יכול לבדוק, נגיד יש לו הרבה חדרים או דיר, ברוך השם, בתים גדולים, יחיב השם את גבולו, יכול למנות את הבנים שלו, אבל גוי לא יכול לבדוק חמץ. גוי פסול לבדיקת חמץ. בנו הקטן יכול, אם הוא משגיח עליו, אם הוא עובר אחריו ובודק שהכל בסדר. עכשיו יעבור, לא צריך לפתוח ספר ספר ומדף מדף, אלא פחות או יותר משתכל. יש נוהגים להניח 10 פירורים, כי אסתר המלכה, כך יש מדרש שאומר, אין לנו את המדרש הזה, אבל הראשונים הביאו את המדרש הזה, שאסתר המלכה שלחה באותה לילה, הרי אז גזר המן את הגזרה, את הרע שבו עם מחשבו, ביום י' ג' לחודש, כמו יום חמישי הבא. הוא גזר, כמו שכתוב מגילת אסתר. תכף הוא מיד שלחה לישראל, כיוון שגזרו טעני 3 ימים, שלחה לישראל להניח 10 פירורי חמץ, ולכוון על 10 בניו של המן שהם כנגד 10 מקור והם כנגד 10 ספירות של הטומאה, וכך בערו אותם חורת צפו את זה. זה עניין של זמן עד שהם ניתלו אחרי יומיים, אז גמרו ואת 10 בני המן תלו, אז כך גמרה איתם. אז זה הסוד של הזה, אבל לא עושים את הפירורים כך, אלא בתוך נייר ולרשום, למה כל ליל בדיקת חמץ יש לי 10 טלפונים, הרב לא מצאתי, מצאתי רק 7, 8, לא יודע, אולי אחר את זה אכפר, אולי זה, אולי אשתו הביאה לו את זה, עושה לו הפתעה בגלל הסדר, אולי אני תאמה, מתחיל בלגן, תרשום, או תזים את כולם במקום אחד. יש כאלה מסכנים כבר מבולבלים לגמרי, אז הוא כבר לא זוכר, והאישה גם לא זוכרת. לא צריך לעשות ב10 זוויות, איפה המציאו הנחות על זה, תילי תילים של זה. צאים את כל 10 פירורים באיזה פירה אחת, תבדוק אותם עם 10, שים אותם בצלחת. עכשיו אתה לוקח איתך צלחת ויש בה סכין, כתב ביוסף חיים, סכין עניין גדול, כדי לסלק את הרצונים. הוא מעט מלח, שמלח זה קיום. מלח, ברית, מלח, עולם, הילי, על כל קורבן אחד, תקריב מלח. שמים קצת מלח בצלחת, סכין, וגם גפרורים או מצית, אלה שהם הפסיקו לעשן, אז עושים גם מצית. שישים יחבא ברוח הנר, נבדיק אותו. שר מכונית, צריך לבדוק אותה. אפילו שניקה אותה, אחרי שגמר לבדוק בבית, אלך לבדוק גם את המכונית. כי חייבת. אותו דבר, האמת, יש בעיה לגבי אלה שהם נהגי ציבור. יש לו אוטובוס, זה לא שלו, אבל זה ברשותו. כיוון שהוא רשאי לאכול ולשתות שם, והרבה פעמים הוא אוכל ושותה באוטו, אז הוא חייב לבדוק את המכונית שלו, את האוטובוס שלו. וזה לא יעזור, הוא לא יכול להגיד החברה אשמה, זה הוא. ובבית משותף יש לנו עוד בעיה היום, בבתים משותפים. אז גם הגג, חדרי המדרגות, והמעלית, והמחסנים, והחצר, והגינה האחורית, אז אתה לא גומר. וגם אם תנקה, וטוב, מה, לך ייפול הכל, לא תמיד ועד הבית מעוניין לעשות את זה, יש לך כל מיני דיירים שונים ומשונים. אז במחירת חמץ, לכוון על כל החמץ ברשותי. וגם אחרי בדיקת חמץ, הרי הוא אומר, עומד ואומר, כאן חמירה, לא קול, קל, כי זה אתה מדבר בארמית. קול זה בלשון הקודש. אשכנזים משהו אחר, אשכנזים אומרים, לקמץ קוראים לו או, אבל אתה ספרדי, אתה אומר קל. קל חמירה, וחמירה פירושו חמץ ושאור. כלומר, אין החמץ, אין הדבר המחמיץ. זה עיקר ברשותי. עכשיו זה ברשותי, יש לך בבנק, יש לך בדואר על שמך, יש לך במשרדים, יש לך בכל מקום שהוא ברשותך, דלה חזיתה, עוד לא ביארתי, שלא ראיתי אותו, לא ביארתי אותו, לבטיל ולהווה כאפרד הרע. אבל התוספות רוצים שאומר, לבטיל ולהווה הפקר, כך גם מורבי עליו השלום היה מדקדק לומר, לבטין ולהווה הפקר, מה זה כהפרדה? כי זה לא עפר. אז הוא אומר, מה? אני אומר על זה שזה יהיה עפר. זה נהיה עפר? אז אתה צריך לומר שאני מפקיר אותו כמו עפר הארץ. שמי שרוצה, אוסף עפר הארץ, אף אחד לא יגיד לו כלום. אז ככה אני אומר, לבטין ולהווה הפקר כהפרדה. אז זה רק, זה לא מעכב, אבל זה לשון יותר, יותר מתאימה. וטוב יותר שיבין, כן. כל דירה שיש צד שהאדם באמצע החג יבוא לשם והוא יודע שישתמש שם בחמץ, הוא צריך לבדוק. אבל למשל בתוך הבית יש לו חדר ששם יש חמץ והוא מכר את החמץ לגול והוא נועל את החדר הזה, הוא לא צריך לבדוק שם. אותו הדבר הארונות שהוא ייחד אותם בחמץ, הוא לא צריך לבדוק אותם. זה מפורש בהלכה שהוא לא צריך לבדוק, במקרה כזה לא צריך לבדוק. עכשיו יש בעיה, אלה שגרים פה ויש להם חמץ באמריקה או באוסטרליה, זה עוד יותר חמור. אוסטרליה, יפן, הם 10 שעות לפנינו כבר נהיה זמן הביאור. אני מדבר עוד יותר על המחורת ביום, זה עוד יותר משובח. למה? כי החמץ מדי רוב הייתה צריך לדעת, יש זמנים קבועים פה. חמץ בפסח, מליל הסדר, מכניסת ליל הסדר, מי שאוכל אותו בר מינן, לא עלינו, לא עליכם, חייב קרת. אבל בתנאי שאכל כזית חמץ, חייב קרת. מחצות היום של יום שישי, שזה ערב פסח, עד הערב, עד השקיעה, הוא לא חייב קרת, אבל עובר לב מן התורה. לא תסבר, חמץ, דם זבחי. באו חכמים ועשו מקדם ביטחון, שעתיים רזרבה לפני. שזה מ4 שעות, כמו שכתוב במשנה, שעתיים קודם חצות. פה יש ויכוח ומחלוקת איך מחשבים שעתיים קודם חצות. ספרת האשכנזים, הראש, ורבנו תם, הרב מרוטון וכולם, הם מחשבים מהזריחה עד השקיעה, ממנה הזמן שלהם מתקצר יותר משעה. אנחנו הספרדים לא כך, אנחנו מונים את זה מעלות השחר ועד השקיעה, ואז הזמן מצטמצם יותר. לכן אצלנו זה בסביבות 9:30 בשעון קיץ, זה זמן איסור אכילת חמץ, וביאור חמץ שעה אחר כך, 10:30, יש עוד כמה דקות אחרי זה רזרביות, שהוא עדיין, החמץ נמצא ברשותו, נפקה מינה, שאחרי זה חכמים מפקיעים את זה ברשותך. יש ויכוח בהלכה, מי ששכח למכור את החמץ, ונזכר בשעתיים האלה, שהם באמצע. זאת אומרת, בין 10:30, למעשה פחות משעתיים יש לנו. ובין 10:30 לסביבות 12, מתי יוצא חצות, חכם שמעון?
12:41.
אתה קיץ מדבר איתי בשעון קיץ, זה שוב מסבך אותנו. 12:41 זה בשעון קיץ, וב-10:30 אמרנו, אז בעצם גם 10:41 בערך זה זמן. הסוף, זמן ביאור חמץ, זה שעתיים כמעט עגולות, כי הזמן כעת תואם. 12 שעות יום, 12 שעות לילה, עכשיו זה באמצע, אנחנו בדיוק בתקופת ניסן היינו. אז פחות או יותר. אז בשעתיים האלה שבין 10:30 ל-12:30, זה דרבנן, זה לא דאורייתא, יש מי שרוצה לומר שיכול למכור את החמץ. אז, דווקא מינה שלא יבוא לעבור על זה, ואחר כך יצטרך לשרוף את החמץ, אחרי הפסח, זו בעיה חמורה מאוד. וגם לא לשכוח לעשות ביטול חמץ, רבותיי, זה הדבר הכי קריטי. למה? אם הוא יבטל את החמץ, אז הוא לא עובר, כי אם לא ביטל את החמץ, ויש לו חמץ ברשותו, כל שנייה בשנייה, 300 פעם בדקה, 300 לבים בדקה. הוא עובר כל חג, 300 לבים בדקה, כפול 24 ביממה, כפול 7 ימים בשבוע, פלוס 6 שעות של חצות היום. שהוא עובר. אז למה לאדם להיכנס לבעיה? להיזהר מאוד מאוד לומר את הביטול. שם שיש לו אמא זקנה, או שכן לא שומר מצוות, או לא יודע, או איזה הורים זקנים, לפעמים גריאטריים, בכל מיני מצבים, אז הוא יהיה הממונה מטעמם וזכין לאדם שלא בפניו. לבטל בשבילם את החמץ, ואפילו שהם גרים בארץ אחרת, ובמדינה אחרת, מועיל. או שכדאי להודיע להם, ואם הם לא ברי דעת, מסכנים, יש כאלה לא ברי הבנה, אז אנחנו אומרים שזכים לאדם שלא בפניו, כדי שלא יעבור, נעשה לו את זה. וכדי להציל אותו, שנייה, כדי להציל אותו מאחרי הפסח שלא צריך לשרוף את החמץ, הרי אם היה חמץ שעבר עליו הפסח, היה בשריפה. ואם זה בעל מכולת, או בעל סופר, או מחסנים יש לו, שכח ולא מכר את החמץ, אז זה בעיה. צריך למכור את החמץ כדי שלא יצטרך אחר כך לשרוף אותו. אז הביטול מועיל, לא בשביל שלא ישרוף את החמץ, הביטול מועיל שלא יעבור את מספר העבירות העצום הזה שם. אבל המכירה תועיל שלא יצטרך אחר כך לשרוף את החמץ.
הרב, כמה שנים אני רואה פה בערב פסח, באים אנשים בחצות או משהו כזה, אמרתי להם, לכו לרבנות. אז הוא אומר, טוב, אני
אתפוס
גוי
ואמכור לו. הרי חצות, הוא לא יכול למכור, כי חכמים הפקירו את זה מרשותו. זה לא שלו בכלל.
ולפני חצות הוא יכול לתפוס גוי?
לפני חצות, בשעתיים האלה, יש קצת להקל לו. זה רק בדיעבד, אבל אני היה לי אחד ששנתיים רצופות עשה את זה. הוא כן היה משתתף בשיעורים, ושנתיים רצופות עשה את זה. הוא מצלצל בדיוק, סמוך לחצות, פעם זה היה אחרי חצות, פעם דקתיים לחצות. אז פעם היה אפשרות, אמרתי לו, יש לו חבר גוי, פועל גוי שעובד אצלו. מיד תמכור לו את החמץ, או תיתן לו את זה במתנה, או באיזו צורה שהיא תעשה, שיהיה איזה קניין. הכי טוב מעות, דרך כסף.
אז על חצות זה טוב?
אני לא אמרתי שזה טוב, אלא עד 4 שעות, בדיעבד גדול. אם היה מצב כזה כדי להציל אותו, יכול להיות שצריך לדון בזה אחר כך.
יש בתי דין מוכרים אצל
דין. תן למישהו אחר למכור.
הלילה כבודו שלום
טוב. הלילה כבודו, מה?
אמר משהו פלא פלאים.
פלא פלאים?
כן.
על איזה עניין? היו הרבה פלאים, אני לא יודע על איזה אתה מדבר.
רגע, 10 הפירורים האלה.
10 פירורים. זה אסתר המלכה אמרה 10 פירורים. אה?
כבוד אמר שיזין מקום אחד.
נכון.
שהפעם לא צריך לסרף. לפעמים, האישה אומרת, תקנה לי סמלה, לא קונה,
אז
הוא מחדיר במקום,
משתגע. היום בשביל סמלה לא עושה את זה, היא עושה את זה בשביל דירה נוספת, היא רוצה, שיקנה לה. אז היא עושה לו את זה. לא, איפה, סמלה כבר זה עבר. אתה מדבר אנטיקה לפני 40 שנה, זה היה בשביל סמלה. היום זה לא בשביל זה. כן. כן. על הביאו חמץ שהחיינו, כן.
עכשיו אם מבלב
פי. אם?
אם מבלב פי, פי.
כן.
עכשיו, מברך שהחיינו, צריך לברך על הפרי גם?
הוא יברך, הוא ישים את הפרי לפניו, הוא לא יאכל אותו. הוא יברך עליו שהחיינו וגמר. כי מעיקר ההלכה, אני מברך שהחיינו על ראיית הפרי. הרי אם היה לי כעת שהחיינו על השולחן, כמה פירות של שהחיינו. ברכתי על אחת מהן, כולם נפטורים. לכן שאנחנו מברכים שהחיין מביאים אחד אחרי השני, ולא מביאים את כולם בבת אחת. ולכן כאן אתה יכול לשים את הפרי לפניך, ברוך אתה השם, אבי הוא חמץ, ברוך אתה השם, אני אומר לך, העולם מוחס את הפרי בידו, ואומר שהחיין קיימן וגיענו לזמן הזה, ולא אוכל אותו, נשאיר אותו לשולחן.
איפה
לי? כן. אחרי זה הוא יכול לאכול אותו, אין בעיה.
לגבי נהג אוטובוס.
נהג אוטובוס, כן.
עכשיו יש גויים גם.
יש גויים? אתה מדבר כעת על בעל החברה שהוא יהודי שמעסיק נהגים גויים. אז הוא צריך לתפוס פטיש ולהגיד לגוי, קצר השק, תנקה את האוטו טוב ואל תשאיר שם חמץ ואל תכניס לי חמץ כי הוא נוסח נוסעים יהודים אחר כך, נכון? אלא אם כן הוא רק ברמלה, אז ילך עם רמלה עם החמץ באחד, חרבו דר. אבל אם הוא מסיע יהודים, הוא צריך לשמור שלא יהיה להם חמץ שם באוטו. פשוט? כן.
דרך טלפון, אפשר לדבר חמץ?
טלפון?
דרך טלפון.
דרך טלפון, כן. אני יכול כעת...
לא
דתי. לא, לא למכור, לתת הרשאה דרך הטלפון. אתה יכול כעת להרים טלפון לאחד מהקרובים, אפילו מעבר לים, ולהגיד לו, תן לי סמכות, למכור לך את החמץ. אבל מה, מעבר לים זה לא כל כך מוצלח, וזה הנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו. כי יש בעיה, למשל, יושבי ארצות הברית, שהם, שם יש להם חמץ, ואני מוכר להם את החמץ פה. אז תגיד, בשביל תחילת החג, הנה חינם, אז אני מקדים למכור להם את החמץ, הרי פה, מכירת חמץ, נגיד, תהיה ב9 בבוקר, 10 בבוקר, בכל היום מאוחר. 10 בבוקר מוכרים את החמץ. אז הוא שם אצלו, זה 10 בלילה, 12 בלילה, אני יודע, יש כל מיני שעות אחרות, לא קרה כלום, מוכרים את החמץ מוקדם יותר. אבל במוצאי החג, פה פוקע המחירה. אז זה כאילו חוזר אליו שם. יש בזה סקלה ותריה בפוסקים, וויכוח גדול יש באחרונים, האם אני הולך אחר מקום שנמצא הבן אדם, או איפה שנמצא החמץ עצמו. דווקא מן הגמי שנמצא בארצות הברית, ויש לו חמץ כאן. יש לו בית עם חמץ, הוא לא מכר את החמץ. הוא נזכר שהשאיר כמה בקבוקי וויסקי, שזה חמץ גמור, והוא רוצה למכור את זה. אבל פה כבר נהיה אסור. נהיה כבר צהריים, כמו שהוא אומר, נהיה אחת בצהריים, שתיים בצהריים. אצלו זה לפנות בוקר. הוא יכול למכור חמץ, אבל החמץ שלו כבר נמצא במקום שהוא אסור. זה בעיה. זה שנייה. לא, לפי ההלכה, אנחנו הולכים, האמת רוב הפוסקים אומרים איפה שהחמץ נמצא. אז יש באמת בעיה. מה עושים במקרה כזה? שנייה, תשובה. הרב כתב על זה תשובה ארוכה, שימכור את החמץ, בכל מקרה ימכור את החמץ, כיוון שאצלו עדיין חול ולא נכנס החג, לא הגיע זמן האיסור, יותר נכון לא הגיע זמן האיסור, הוא ימכור את החמץ, ואחרי הפסח יערב אותו עם עוד דבר אחר. למה? זה דרבנן, ספקה דרבנן לכולם. וכדאי שאחרי פסח לא ישתמש בו בפני עצמו, אלא יערב אותו אחד בתרי בתים, לעשות לו. וגם אם לא יערב, יצא אלו. מה שאמרת לי רבנות, סליחה, לכן תדעו, אנחנו שומעים רדיו, והרדיו הורס את הכל. הרדיו משקר ביודעין. הרבנות מוכרת את החמץ של המדינה, לא החמץ שלי ושלך. אני לא נתתי שום רשות לרבנות הראשית או לשר האוצר. שר האוצר הרי נותן יום קודם שטר, או איזה מכתב, מוציא לרבנים הראשיים, ייפוי כוח למכור את החמץ. איזה חמץ? מדובר על חמץ של המדינה. מה זה חמץ של המדינה? מה שיש במחסני חירום, מלח, מחסנים לשעת חירום, או שיש חוק שמחייב את המדינה, משרד המסחר, להחזיק רזרבה של מוצרי יסוד בשישה חודשים. והם כל שישה חודשים ממחזרים את זה, שלא יתקלקל, כמו שמנים וכמחים וחיטים ואורז, זה נקרא מוצרי יסוד, שאם חס ושלום קורה איזה משהו, תמיד יש להם במחסני חירום. אז זה, בכל מדינה מתוקנת יש את זה. אז זה מוכרים את החמץ של המדינה. אותו הדבר בצהל, הרמטכ"ל, שהוא ממונה, או שר הביטחון, שהוא הממונה עליו, או שר הביטחון, או הרמטכ"ל, שהם הנקראים כאילו הבעלים או הממונים על זה, הם מוכרים את כל החמץ שבפשוט צהל, מה שיש להם במחסנים, מה שיש להם בכל המקומות. זה כן, אבל לא מוכר את החמץ שלי ושלך, זה טעות. לכן צריך להזהיר את כולם, שכל אחד ימכור את החמץ שלו, הוא לא יכול למכור, אז מה שהוא אמר זה גם טוב. דרך הטלפון, יומיים, לא צריך לחכות לרגע האחרון. כמה ימים לפני כן, יגיד לאחד מידידיו עם הקרב, ושמענה, אתה יש לך איזה רב, הוא נמצא באיזה בית הכנסת או איזה מישהו שכותב חמץ, תמכור גם את החמץ שלי. ואז הוא יוסיף את שמו לתוך הרשימה הזאת, כתבת כתובת, לא כתבת כתובת, זה כתובת לא מעלה ולא מורידה. מספיק שיש את שמו שם, והוא קיבל ממנו ייפוי כוח אפילו בעל פה, זה מועיל. לפחות להציל אותו.
היה מעשה שנאבד במהפתק.
לפחות שיציל אותו. אין דבר, אם עשו קניין, גם אם עבד הדף, לא קרה כלום, הוא עובר, מעביר קניין לידי הרב המקומי, שהרב המקומי מוכר לגוי על כל אלה שנרשמו. זה גם כן תופס.
עוד דבר, אדם שמכר חמץ ונסע ביום י"א, י"ב, ביום הביאור, הוא צריך לעשות ביטול?
בטח שעושה ביטול.
אבל אם הוא מכר, על מה
ביטול? לא משנה, לא משנה, אבל איפה שהוא נמצא, אולי יש לו איזה חמץ ברשותו. זה אחד. וגם המחירה, נכון שהמחירה מעבירה לגוי, אבל אני צריך, יש מהפוסקים כתבו שזה מצוות עשה דאורייתא ביום 14 לחודש בניסן, לעמוד ולומר, הרי ב-14 הוא אומר נוסח השני, לחזיתה או לחזיתה, לבעתה ולא בעתה, זה מדאורייתא. צריך לבטל, כי כתוב בתורה, אך ביום הראשון, תשביתו שאור מבטיכם. יש לי, אין לי, לא משנה, מחירה. זה מצוות עשה מהתורה. בין יש לי, בין אין לי, אתה צריך לבטל. ונפקה מנה גם על חמץ יבוא לך אחר כך. יביא לך גוי, הרי היה מצוי. תראה, כל הפוסקים העריכו בזה מאוד, אז לחמד מלא כמה עשרות דפים. מה היה להם? הגויים היו באים בכל המדינות, בעיקר בארצות המזרח. זה היה ידוע, הם היו באים ביום שביעי של פסח בבוקר. מביאים מתנות, הוגות ומופלטות וכל מיני זנגולה וסמבוסק ומי יודע מה עוד. כל מיני מעדנים ומגשים, מביאים את זה לרבנים ולכל מיני מכרים. מה הוא יעשה? חמץ, ריבונו של עולם, היום פסח. אז כולם פסקו שמשום שני שלום מלכות, שני גדול השלום, תגידו שישים את זה בצד, ואל תתכוון לזכות בזה בכלל. שים את זה שם בצד בבית או בחצר באיזה מקום, מחוץ לבית. ושאיר אותו שם, לא ייגע בו, עד מוצאי החג. למה? אני לא מתכוון לזכות בזה. אז איך שיהיה, טוב שאדם מוכר את החמץ על צד אם יביא לו הגוי באמצע השנה. גם אנחנו, תגידו, כל אחד יש לו חשבונות בנק. אפילו חשבון עובר לשם. ופתאום נכנס לך כסף בתוך הזה. מה, הבנק לכסף שלך הוא שומר לך איזה שם? לא, לא דבר כסף. אני מכיר שפרקית בנק אחד פה נמצא בשיעור, מספר לי, שזה אישה אחת מגרמניה, אני מקבלת עד היום את הרנטה שלה, את הקצבה מגרמניה. אז היא כל סוף חודש מגיעה לבנק, הגיע הכסף, מה הוא יגיד לה? זה רשום במחשב? היא לא מבינה, המחשב בדף. רוצה את הכסף. אז היא אומר לה כן, היא מוציא, הוא עושה הוצאה, וזה עולה כסף. נותן לה, היא הולכת בצד, איזה חצי שעה סופרת. זה כמו שסופרת. ברוכה אסתר, 24 פעמים בלית פורים, היא סופרת את זה. עוד פעם ישר בהפוך, היא בודקת את השטרות, היא חושבת שזה הגיע מגרמניה. חוזרת אליה בחזרה, עכשיו תפקיד לי את זה. אתה יודע, אבל למה את מוציאה, למה את מכניסה? מה קרה לא שלה? מה לעשות? אבל אותו דבר גם פה. הצד שפתאום נכנס לך כסף, מה עושה הבנק? לוקח את הכסף הזה, משקיע אותו בכל מיני חברות. חלק גדול מהחברות הן חברות שמסתחרות בחמץ בפסח. בכל כסף, כל כסף שהוא. עיריית ירושלים, עיריית זה, עיריית אהוב, עיריית מה? לא. הם משקיעים את הכסף במסחר, גם במניות, וגם בהשקעות של חברות שיש להם חמץ. אז מה יהיה איתך אחרי הפסח? יש לי בעיה. וגם אני נקרא שיש לי חמץ ברשותי, כעת בתוך פסח חס ושלום. טוב, אין כל כך חמץ.
אז בשטר דבר, בשוק, איפה זה נמצא? מה
נחשב שם? לא, אתה לא צריך לשאול כלום. בנוסח השטר יש שם שהרבנות, הרב המקומי מוכר, הוא אומר לו כל סוג חמץ שיש בחשבונות בנק, שיש בכל מיני צורות, בכל מיני אופנים שיש בעולם. אתה לא צריך לרשום כלום, אתה לא צריך להתעסק, זה לא הבעיה שלך. זה הרבנים שמוכרים את החמץ, שהם מטפלים בזה.
אבל יש בתי דין כל אחד...
תפסיק אתה, כל הזמן יש בתי דין, נושיב אותך בבית דין ונגמר הסיפור, מה אתה רוצה כל הכל? בתי דין. החתם סופר לא היה מזכיר דין בלילה. אל תזכיר דין בלילה. טוב? תהיה חסד, בתי חסד, תגיד.
יש מחירת חמץ שעושים ליהודה
ל... בסדר, יש יהודה ל... יש עוד ג' שאל אותם. הוא רוצה לבדוק חמץ בכמה בתים. אז הוא, הברכה שהוא בירך בבית שלו, או בבית של האמא, או של הדודה, מכוון על כל הבתים שהוא יבדוק במשך הלילה. ואפילו אחרי 4 שעות, אין שום בעיה, זה לא הפסק, ולא צריך לברך. אותו דבר בהלכה מובא, שאם יש לו כמה בתים או משרדים וכדומה, בחנויות, והוא רוצה לבדוק בכולם, אז הוא מעמיד את הבנים שלו לידו, הוא מברך, הם שומעים ממנו את הברכה, והם הולכים, כל אחד ישר יוצא לשליחותו, לבדוק איפה שצריך. וגם?
אותו אפשר לבדוק עם פנס?
חייב עם פנס, כי עם נר זה סכנה, שם הדלק, שם לפעמים נזילה, לפעמים יש התעדות של הבנזין, נושא משמור.
אדם שיוצא בכל הרועלת,
יש את השאלה הזאת לגבי מלון, לגבי שאר דברים שאדם באמצע החג הולך לשם. הוא לא חייב. הוא לא חייב לבדוק. אבל הוא יכוון במכירת חמץ, גם על החמץ יהיה ברשותו כשהוא יהיה שם באותה דירה, על צד שיש שם חמץ, שזה לא יקרה ברשותו. אומנם לפי ההלכה זה לא תופס, כי זה לא עולה לו בעלות על זה.
הבית שלו בודק רגיל.
זה לא הבעלות שלו. כן, הבית שלו בודק רגיל.
כן. משהו מוכר, הוא גם צריך לכוון לבטל, או שזה
בנפרד? לא, הוא לא מבטל, כי זה של הגוי. הוא לא צריך לבטל. אני לא מבטל, יפה. מה שמחרתי, החמץ שמחרתי, אני לא מבטל אותו כי הוא שייך לגוי. ואני מבטל מה שלא מחרתי או מה שלא ידעתי או מה שנעלם ממני, שנמצא באיזה פינות או באיזה מקומות שהם ברשותי או על בעלותי. את זה אני מוכר.
ועוד אמר,
כן. ניקוי של הרכבים. מצוין. מצוין, אבל בכל זאת צריך לבדוק את הרכב בליל בדיקת חמץ. לא בדק בליל בדיקת חמץ, יבדוק ביום לפני שיגיע הזמן הביאור. כך צריך לעשות. אז באמת צריך לתת את הרכב לניקוי לפני זה, ביום י' ג' כבר. כל המועד ארוך, אנשים מתלוננים שזה חבל שזה לא כל השנה, אתה אומר להם ארוך.
אז הם עושים לצפון, דרום, עכשיו יש נהג אוטובוס, יש אנשים לוקחים אוכל איתם. רציתי לשאול, בן אדם שיורד מהאוטובוס, אם זה בשר שיתרם מעין, יש לו שם אוכל. זה נקרא בשר שיתרם מעין, הנהג אוטובוס נשאר באוטובוס וכולם יורדים.
אתה שואל אותי כעת שאלה לא של פסח, על אדם שנוסע באוטובוס ויש לו בשר, והוא השאיר אותו, והשאיר אותו ללא השגחה. והוא חוזר, האם מותר הבשר, מדין בשר שנתעלה מן העין. אז אם יש לו תביעות עין, והוא מכיר, הוא מזהה את זה, זה שלו. או שהבשר היה קשור הכי טוב לקשור אותו בשני קשרים. קשר בתוך קשר. כמו שהבקבוק יין סגור בשני פקקים, אז כך גם הבשר צריך שיהיה קשר בתוך קשר, והוא יודע איזה קשר הוא קשר. תראה, האדם בבית אפילו הוא, ובת זוגתו, אשתו, הוא רואה. הוא קשר, הוא יכול לדעת שהיא פתחה את זה, כי הוא יש לו קשר אחר, כל בן אדם יש לו סוג, קשר מסוג אחר. אז הוא יודע לזהות את הקשר שלו, אין לו בעיה עם זה.
שם מבושל.
מה שואל כבודו?
שם מבושל.
מה מבושל?
אין לנו את בעיה של...
לא, 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 גם מבושל, בקציצות, קציצות של בשר, ולא רק זה, קציצות של דגים. זה גם מצוי, הרבה טועים חושבים שרק בבשר זה מדובר. גם קציצות של דגים, כיוון שהגויים עושים גם קציצות של דגים, ואולי זה דק תמה. והיה מעשה עם רבי רפאל לבטון, רבי מורכה לבטון עליו השלום. פעם נסע מוצאי שבת ולקח איתו לסעודה רביעית בדרך. בעגלה איג'ה, זה נקרא קציצות דגים מטוגנות, עם ירקות. והגוי החליף לו את זה. והוא, שחזר, הוא ירד לשירותים, ירד באמצע הדרך להתפנות ונטל ידיים, חזר נזכר שהוא השאיר את הגוי לבדו עם הקציצות, הוא אכל להם לבד. ואחר כך התברר שבאמת הגוי החליף לו עם שלו. זה לא תמיים. אכן, צריך להיזהר, זה דבר פשוט. אלא אם כן, מה שאנחנו קודם בחנויות, שיש עליהם חותם בתוך חותם. יש את האריזה האורגינלית, ועליה יש חותמת, או עם איזה פלומבה, יום שלוגרמה, יש כל מיני דברים, כי הם מתחילים לזייף הכל. אז עושים הולוגרמה, שזה משהו בוהק כזה, משהו כמו כסף, יש כן כוכבית כזאת שמודבקת על האריזות. וזה מזהה שזה של יהודי, אז זה צריך סימן. אפילו לחם הגמרא אומרת צריך סימן. לכן תראה, הלחמים של ברמן ואנג'ל, יש להם שתי פסים כאלה. מה זה הפסים האלה? לבנים כאלה. זה לא עשו את זה בשביל שזה לא יצפח עליהם. זה סימן של לחם שאפאו יהודי. לחם צריך סימן אחד. בשאר הדברים, שני סימנים, כמו יד שחת דם, כמו סימנם תחלת, זה כמו תחלת, צריך סימן, יין צריך סימן, שתי סימנים, וכן בשר גם כן צריך שתי סימנים.
אז במצות יהיה בעיה?
עכשיו בואו נעבור כעת עוד פעם לבדיקות חמץ, זה לא הוגן. עכשיו אם כן יוצא, שבאמת צריך להיזהר למכור לפי השעון שהוא החמץ נמצא שם. כי אני צריך שהחמץ יהיה ברשותו של האיש שם, ושם הוא ימכור את החמץ לפי השעון שלו, ולא לפי השעון של איפה שהוא נמצא. שלום עליכם הרב.
ברוך וברוך, ברוך בעליון.
ברוך באמץ. אז אם כן, זה הדין. עכשיו, לא לשכוח, סליחה.
אנחנו מסתמכים הרבנים שאומרים, אתה עושה את כל החמץ, וזה לקשור החמץ.
בל תשחית, הם מסתמכים על עבירה של בל תשחית. עכשיו, להלכה שסיים את הבדיקה, אחרי סיים את הבדיקה, עומד ואומר, כאן חמירה דייקה בפשוטי, דלח הזיתר ודביעתה, לבטיב ולב, כן, כעברה, לא אמר את זה, יש לו ביום להגיד. אבל ביום לא ישכח, אחרי ששרף את החמץ ביום, ביום מה עושה? גומר את החמץ שיש לו, מה שיכול לאכול, אוכל, מה שלא, לוקח איתו את הערבה, ולוקחים את הלולב, כי היום אין לנו תנורים שמסיקים בעצים כמעט. מי הופיע היום בערב פסח? יש בודדים שהופיעים, אז יכול לשים שם את הלולב. אבל נשים את הערבה ואת הלולב, נשים את שתיהם שם בתוך הזה, עם העשר פירורים, וישרוף אותם. עכשיו צריך להיזהר לשרוף את החמץ, לא להשאיר את האש ולבכת, זה לא שווה, לא נקרא שוב החמץ. ואם אין לו זמן, נעשה את זה מוקדם בבוקר, יכול בשש בבוקר לעשות את זה, הוא בחייב רק עוד הרגע האחרון. ואם לא, יכול באמצע הלילה לשרוף את זה. וגם, יש פוסקים שכתבו, לא ישפוך נפט, פעם היו מתמשים בנפט, לא ישפוך נפט על זה, אז הוא פסל אותו כבר, זה לא ראוי, זה לא נקרא חמץ. זה לא ראוי לאכילה. אני צריך שיהיה, יש בו עדיין ממשות, יש בו איזה דבר. ואין שיעור כמה, כזית חמץ, פחות מכזית, כלשהו. אפילו פירור, בייגלה אחד קטן, שמיניאק של בייגלה, שורף אותה, מקיים את המצווה של פירור חמץ. אין לו, עצם זה שהוא חיסל את הכל, ואין לו, והוא עומד ואומר, זה נקרא פירור חמץ, כאן חמירה דייקה ברשותי, דחזיתה עוד לחזיתה, דביארתה עוד לביארתה, לפתיב ולבב, כן, כאפרד הרח, זה שלוש פעמים, למה? כדי לחזק את הדבר. וטוב לומר לפני כן לשם ייחוד, יש באגדות לשם ייחוד לפני כן, ותפילה אחר כך. כמו שעכשיו יערנו את החמץ, יש עת רצון גדולה מאוד בשמיים. אז השטן מתבטל, יצר הרע מתבהר, ואיזה יום גדול זה, זה יום שמחה, יום 14 לחודש ניסן, יום ענק שבענקים. ואז האדם יכול לבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא, שעת רצון. מחוץ לזה שיש שעת רצון גם בליל הסדר עצמו, אחרי הקידוש, יש שעת רצון גדולה מאוד, והברכה אז מתקבלת, כמו שכתב פרקי דרבי אליעזר. שם יגזור עליכם גזירות טובות, ויש רבותיי.